אמר ריש לקיש, גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם. גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל. לפיכך הקדים שקליהם לשקלה, והיינו דתנן באחד באדר משמיעים על השקלים ועל הכליים. כלומר, ההקדמה של הציווי, ההכרזה על השקלים שהיא באה מקודם, קודם ל... קודם לניסיון של המן לשקול שקלים על ישראל. אז ההקדמה הזאת באה כדי לתקן, כדי להקדים כאילו רפואה למכה. לפיכך הקדים שקליהם לשקליו. דהיינו, שקלי, אותה הכרזה של מכריזים שמשמיעים על השקלים באחד באדר, באה להקדים, לתקן, להקדים רפואה למה שעתיד המן לשקול. וזה דבר שהוא גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם, שהוא עתיד לשקול. לפיכך הקדים שקליהם לשקלה. וזה מה ש... זה מה ששנינו, היינו דתנן, באחד באדר משמיעים על השקלים. אז כתוב כאן שאותה השמעה על השקלים מתקנת, עוזרת, היא הקדמת רפואה לאותם שקלים שאמר המן לשקול. השקלים שאמר המן לשקול היו שקלים של מחר, כי נמכרנו, כמו שכתוב בפסוק, כי נמכרנו אני ועמי להשמיד, להרוג ולאבד. אלו היו השקלים אשר אמר המן לשקול על גנזי המלך ביהודים לאבדם. אותה השקילה, אותם שקלים, היו שקלים שבאו כדי להשמיד, להרוג ולאבד. וכמו שכתוב בפסוק, כי נמכרנו אני ועמי להשמיד, להרוג ולאבד. אז הייתה שם מחירה, הכתוב קורא לזה נמכרנו, וזאת הייתה מחירה, והמן קנה כאן משהו בשקלים האלה. הוא קנה כאן את כלל ישראל בשקלים האלה. אז כתוב כאן שההכרזה על השקלים באחד באדר, שמכריזים על השקלים ועל הכליים, זאת אומרת שמתכוננים למצוות מחצית השקל, השקלים לבית המקדש, מתקנים את הדבר הזה, הם הקדמת רפואה לאותו מחר שנמכרנו להשמיד, להרוג ולאבד. וזה לא ברור באיזה אופן המצווה הזאת מתקנת את הפעולה הזאת, את הניסיון הזה של המן. עצם הדבר שהייתה אפשרות כזאת בכלל, מאין? איך זה ייתכן דבר כזה? איפה נשמע? לתוך איזה מסגרת זה נכנס? לאיזה, איך אפשר, באיזה מסגרות אפשר להבין דבר כזה? את מה שנקרא נמכרנו אני ועמי להשמיד, להרוג ולאבד. מה זאת אומרת? לאן זה נכנס? איך אפשר? איך קורה דבר כזה? איך קורה דבר כזה? איך קורה חלות כזאת? איך זה חל? איך זה תופס? מה זאת אומרת נמכרנו? נמכרנו להשמיד, להרוג ולאבד. איך הדבר הזה מן האפשר? איך זה ייתכן? איך זה אפשרי? זאת אומרת, אפשר שיבוא מישהו ויתנפל ויעשה מה שיעשה, יילחם או אני יודע מה, אבל שתהיה כאן איזו חלות של מחר, כי נמכרנו, יהיה כאן איזה עניין בשקלים, אותם שקלים שהמן שוקל על, על, על גנזי המלך ביהודים לאבדם, אז יש כאן שקלים ויש כאן קניין, והעסק שלנו כאן זה עם השקלים של המן, לא עם הרצון שלו להשמיד, אלא עם השקלים שלו, דהיינו עם משהו של חלות מחר. כנגד השקלים האלה צריכים להעמיד את השקלים שלנו. מאין חלות מחר? מאין? איך זה ייתכן דבר כזה? שייך שהוא ירצה להשמיד, להרוג ולאבד, זה ודאי שייך, זה דבר שהיה, זה עדיין נמצא. אבל כאן העסק שלנו כאן זה עסק עם השקלים, אנחנו עם השקלים מתעסקים, אנחנו צריכים להקדים את שקלינו לשקליו. זאת אומרת שיש כאן, קרה כאן משהו, בשקלים מונח משהו, יש כאן איזה חלות, איזה מחר, כמו שכתוב, כמו שהכתוב אומר, כי נמכרנו, כי נמכרנו להשמיד, להרוג ולאבד. חלות מחר מיני, איך זה ייתכן? איך זה ייתכן? ואנחנו צריכים לעשות, להקדים את שקלנו לשקליו, כדי להינצל ממה ששקליו פעלו, לא ממה ש... לא מכל המזימה כולה, אלא ממה שפעלו השקלים. על מה שכתוב בגמרא, על מה שהגמרא אומרת, הגמרא המפורסמת, שבמתן תורה היה מודעה רבה לאורייתא, דהיינו מתן תורה היה בכפייה, היה כאן קצת של כפייה, והיה כאן, הייתה כאן אפשרות של מסירת מודעה, אפשרות של מסירת מודעה, כמו כל מסירת מודעה, מסירת מודעה פירוש מבטלת את המעשה. אז היה כאן צד של ביטול המעשה של קבלת, של מעמד הר סיני, של קבלת התורה. היה צד כזה. והדור קיבלו לה בימי אחשוורוש. כך כתוב בגמרא. אז אומר, כך כתוב בחידושי הרמב"ן. כתוב כך ברמב"ן, כתוב כך גם בחידושי אגדות להרשב"א. שניהם אומרים דבר אחד בעצם. איפה נמצאת המודעה? איפה זה היה? איפה זה קרה דבר כזה? מה זאת אומרת מודעה רבה לאורייתא? הייתה איזה מודעה, נמסרה איזה מודעה לבטל את אותו מעשה של קבלת התורה. אז אומרים שהמודעה הזאת הייתה באמת, הם באמת מסרו מודעה בדבר. ככה אומרים הרמב"ן והרשב"א, ומביאים לזה את דברי הגמרא. זה גמרא בחלק בדף קוף ה', כתוב בגמרא, עריכות דברים בדברי הגמרא על הוויכוח שהיה בין הנביאים לבין כלל ישראל. באו 10 בני אדם וישבו לפניו, אמר להם חזרו בתשובה. אמרו לו, עבד שמחרו רבו ואישה שגרשה בעלה, כלום יש לזה על זה כלום? האם יש להם עוד טענות ומענות זה על זה? עבד שגרשו, שמחרו רבו ואישה שגרשה בעלה, כלום יש להם איזה, יש ביניהם איזה קשר, יש איזה טענות אפשריות ביניהם? אז הוא ענה להם, אמר לו הקדוש ברוך הוא לנביא, לך אמור להם, איזה ספר כריתות עמכם אשר שלחתיה, או מי מנושאי אשר מכרתי אתכם לו, הן בעוונותיכם נמכרתם ובפשעיכם שולחה עמכם. זאת נבואה של ישעיהו. המסע ומתן היה עם הנביא יחזקאל, שהוא היה בזמן החורבן, ישעיהו כבר מזמן לא היה בחיים, אבל צריך היה לחזור על אותה נבואה. בנבואת יחזקאל התשובה היא, והעולה על רוחכם היו לא תהיה, אשר אתם אומרים נהיה כגויים כמשפחות הארצות לשרת עץ ואבן. חי אני נאום השם אלוקים, אם לא ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחמה שפוחה אמלוך עליכם. ככה ענה יחזקאל לאותם טוענים שהם טענו, יחזקאל בנבואה, יחזקאל בשם השם, ענה לטוענים. ובמקום אחר באגדה זה כתוב שהם באו ואמרו לו, רבינו יחזקאל, עבד שמחרו רבו ואישה שגרשה בעלה, כלום יש להם זה על זה. אז התשובה על זה באה, אותה נבואה של העולה על רוחכם היו לא תהיה, ביד חזקה, בזרוע נטויה ובחימה שפוחה הם לא חלך. אז כתוב ברמב"ן שזאת הייתה, הדבר הזה, זה שבאו אל הנביא ואמרו לו, עבד שמחרו רבו ואישה שגרשה בעלה, זאת הייתה מסירת מודעה. זאת הייתה מסירת מודעה של כלל ישראל, שאותו עניין, אותו דבר, אותו קשר שנתקשרנו כביכול לבורא העולם במעמד הר סיני, אותו קשר נגמר. זאת אומרת, הגענו למצב של עבד שמחרו רבו ואישה שגרשה בעלה, ויותר אין להם זה על זה שום דבר. זאת אומרת, נגמר הקשר, עד כאן. זאת מסירת מודעה, הקשר לא פועל יותר, הוא לא תקף יותר, הוא לא ממשיך. מפורש בדברי רבותינו, בדברי הראשונים, מפורש בדבריהם,
שאותו הדור קיבלו בימי אחשוורוש, בא לתקן את המודעה הזו. דהיינו, אותה תפיסה שנקראת עבד שמחרו רבו, וגומר, כמו שכתוב בגמרא, עבד שמחרו רבו, זאת הייתה מסירת מודעה. הדור קיבלו בימי אחשוורוש, פירוש, פירוש. הדור קיבלו בימי אחשוורוש, פירוש הדבר, את העבד רבו לא מחר אותו. את האישה הבאה לא גירש. עבד שלא מחרו רבו ואישה שלא גרשה בעלה. נשארנו עבדים ונשארנו כביכול רעייתו. מתבאר מתוך הדברים, וזה מוכרח, מתבאר מתוך הדברים שאותה גזירת המן שעניינה היה להגיע לביטול אותה מודעה, אז אותה גזירת המן הייתה פועל יוצא של העבד שמחרו רבו, של אותה מסירת מודעה שנקראת עבד שמחרו רבו. אז למדנו מעומק דברי הראשונים, למדנו מקור, איפה, מאין, מניין שאפשר למכור אותנו בכלל, מניין שאנחנו בני מכירה, מניין שהדבר הזה מתאפשר, איפה, איך זה ייתכן? אז מתבאר מעומק דברי הראשונים שאותה אפשרות מכירה הייתה משום שאנחנו הנחנו את הדבר הזה, אנחנו עשינו בטענה שאנחנו טוענים עבד שמחרו רבו ואישה שגירשה בעלה, כלום יש להם זה על זה. עבד שמחרו רבו, פירוש, זאת אומרת, אם אנחנו מוצאים את עצמנו, רואים את עצמנו כעבדים שנמכרו לרשות אחרת, היינו עבדים ונמכרנו לרשות אחרת. זאת אומרת, אם אנחנו נמכרים, היינו ברשות אחת ועברנו לרשות אחרת. אם שייך דבר כזה, אז היוצא מזה זה שאנחנו בני מכירה. זה ברור שאותו קונה, כמו שהוא קנה אותנו, הוא יכול למכור אותו. אם מישהו קנה אותנו לדעתנו, אז אם יש כאן הודעת בעל דין שאנחנו עבד שמחרו רבו, אז יש כאן הודעת בעל דין שאנחנו בני מכירה, אנחנו בני קניין ובני מכירה. נמצא ששורש הדבר, השורש לעצם החלות הזאת, לעצם הדבר הזה בכלל, זה דבר מבהיל. מה זאת אומרת נמכרנו להשמיד, להרוג ולאבד? מאין הנמכרנו? אז ברור שאותו נמכרנו יוצא, נובע מתוך הטענה, מתוך אותה מסירת מודעה שנקראת עבד שמחרו רבו. רשות הזאת, היינו תחת רשותו התברך, אבל הרשות הזאת נגמרה. היא נגמרה, והיא הוא עברה למישהו אחר. דהיינו, מחרו רבו, נמכרנו למישהו אחר. כשנמכרנו למישהו אחר, אז אנחנו כעת, מאז ואילך, אז אנחנו יכולים להימחר הלאה והלאה. להימחר מיד ליד. זה מה שמתבאר מתוך דבריהם של רבותינו. עבד שמחרו רבו ואישה שגירשה בעלה. אם אנחנו שמים את עצמנו כביכול כלפיו יתברך כברשותו, אבל עם אופן של מכירה, זאת אומרת שאנחנו מודים, מוסרים את עצמנו ביד בעלים אחרים שיכולים לעשות בנו, אם להעתיק את זה להלכות מחירה, אז ידוע מה מחר ראשון לשני כל זכות שתבוא לידו. זה הלכה בהלכות מחירה. אם כביכול בורא העולם מחר אותנו, אז מה מחר ראשון לשני? את הכל. זאת אומרת, כל מה שהיה כביכול ביד הבורא, כל מה שהיה ביד הבורא, נמכר לרשות אחרת. ואותה רשות אחרת היא בעלים עלינו. ועד לאן זה מגיע? אז ברור, זה מגיע עד לאפשרות להיות נמכר להשמיד, להרוג לעד. זאת אומרת, לא להיות בכלל. זה מובן. כאן נמצא השורש לאותה מחירה. עכשיו, אם כן, אם כן, אז למדנו כאן שאותה מחירה שמתאפשרת מכוח זה, אז מה שעומד כנגד זה, זאת מצוות מחצית השקל. וזהו אותו הדור קיבלו בימי אחשוורוש. לכן שיקדמו שקליהם לשקליו, השקלים שלנו חייבים לקדום לשקליו, כדי שהשקלים שלו לא יחולו. אז מה שמונע את האפשרות, את אפשרות החלות של אותם שקלים, את אפשרות החלות של אותה מחירה, אז זאת מצוות מחצית השקל. ובאחד באדר, באחד באדר, מיד, מיד כשמתחיל חודש אדר, אותו חודש הוא צריך להיות החודש אשר נהפך מיגון לשמחה. אותו חודש שצריך להיות החודש שבו נמכרנו להשמיד, להרוג ולאבד, והוא נתהפך מיגון לשמחה. אז החודש הזה מתחילתו צריך להיות עם ההכרזה על השקלים, ואותה הכרזה על השקלים מתקנת, היא מתקנת, היא הקדמת הרפואה. אחרי שנכנסנו למצוות שקלים, אז אין אפשרות יותר למכור אותה. זאת אומרת, את כלל ישראל שכן מקיים מצוות שקלים, אי אפשר למכור. אז כאן אנחנו צריכים לנסות להבין. אמרנו כמה פעמים בשם רבותינו, זה גם מרומז בשם הארי, הזכרנו את זה כבר כמה פעמים במשך השנים, שקל. אז בפסוק כתוב ששקל זה כופר לנפש. הערך המספרי של שקל ושל נפש זהה. זאת אומרת, שקל בגימטריה נפש. הם שווים זה לזה. ארבע מאות ושלושים, זה הגימטריה של שקל, וזו גם הגימטריה של נפש. הזכרנו כבר, במשך השנים שעברו, הזכרנו... עכשיו יותר מפעם אחת את מה שנאמר בשם רבותינו, מצוות שקלים עצמה, מצוות מחצית השקל, באה כדי לחפר על נפשותינו שלא יהיה נגף בפקוד אותנו, כמו שכתוב בפסוק, ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותנו. נגף בפקוד אותם, זאת אומרת שהמספר מביא נגף, הפקידה, המספר מביא נגף. כדי שלא יהיה נגף בפקוד אותם, אז על זה, כן, על זה באה מצוות מחצית השקל. אז כבר הזכרנו כמה פעמים מה שמתבאר מטעמם של רבותינו קדושי עליון, זה גם קצת בשם הארי. מצרים, מצרים בגימטריה מספר. זה 380, יחד. מספר ומיצרים, גבולות. זה בדיוק עניין מספר. המיצרים והגבולות. כשאנחנו שמים דבר תחת מספר, אז פירוש ששמנו אותו במערכת מוגבלת, מערכת מסודרת במספרים. וכשדבר יוצא מהמיצרים, הוא יוצא מגבולותיו, כשדבר עובר את הגבולות שלו, עובר את המיצרים, כן, ויוצא מעבר להם. אז כשהוא יוצא מעבר לאותם מיצרים, גודל מעבר להם. כמו שכתוב בגמרא, בגמרא כתוב, בגמרא ביומא. תחילת פרק שני, כתוב בגמרא, בפסוק כתוב, והיה מספר בני ישראל, זה הרישא. תחילת הפסוק, והיה מספר בני ישראל, כתוב, בהמשך כתוב, ככל הים, אשר לא יימד ולא יספר. הגמרא אומרת, הפסוק סותר את עצמו מרעיש על הסעיף. והיה כתיב והיה מספר בני ישראל, וכתיב אשר לא יימד ולא יספר. הגמרא שואלת את זה. אומרת הגמרא, הכיצד? בזמן שעושים רצונו של מקום, אשר לא יימד ולא יספר, ובזמן שאין ישראל עושים רצונו של מקום, אז והיה מספר בני ישראל. זאת אומרת, ישנם שתי דרגות. כלל ישראל יכול להימצא בשני מצבים, בשתי דרגות שונות. הדרגה האחת היא הדרגה שהיא נקראת תחת אותה שליטה שנקראת מספר, תחת אותה מערכת שנקראת והיה מספר בני ישראל. מספר בני ישראל, כשמספר שולט על בני ישראל, אז זה פירוש הדבר שבני ישראל עדיין לא לגמרי יצאו ממצרים. הם עדיין תחת מצרים מספר, כמו שאמרנו, הם זהים. עדיין תחת מצרים, עדיין תחת הגבולות, תחת המיצרים, תחת המערכת של גבול, מיצר, מספר. זה נקרא כשאין עושים רצונו של מקום. כשעושים רצונו של מקום, אז אנחנו עולים לרמה, לדרגה, למצב שנקרא אשר לא יימד ולא יספר. זאת אומרת, אז אנחנו יוצאים מעבר לאותם מיצרים, לאותם גבולות, לאותם. זאת יציאת מצרים לאמיתה, זאת יציאת מצרים האמיתית. זה נקרא כשאנחנו עושים רצונו של מקום, אז אנחנו יצאנו מהשיבוד הזה. והשיעבוד הזה, בעומק הדברים, השיעבוד האמיתי, זה השיעבוד של המיצרים, השיעבוד של המספר, השיעבוד של להיות נתון תחת הגבול שאי אפשר לעבור אותו. אשר לא יימד ולא יספר. אומרים רבותינו, הדרגה שנקראת לא יימד, מה שנקרא לא יימד, לא יימד. זאת אומרת, מה שעומד מעבר למידה, מידה. אז הדבר הזה נקרא בלשון, בשפה של חז"ל, אז הדבר הזה נקרא שער 50, שער הנון, אותו שער נון, משום שמידה זה בגימטריה ממתת, ומה שנקרא לא יימד זה נקרא להגיע אל מעבר למספר, להגיע לרמה, לדרגה, הדרגה הזאת שנקראת לא יימד ולא יספר, היא מה שהיא מעבר למידה, מידה, מם דלת, היי, זה מידה, מידה זה ממתת, נון זה מעבר למידה. זה נקרא, זאת הדרגה הזאת נקראת לא יימד ולא יספר. זה מעבר למידה. נמצא שכשיצאנו ממצרים, יצאנו מהמספר, מהמיצרים, מהגבול, ועברו 50 יום, אז אנחנו זכינו למה שנקרא נפש. נפש זה מצרים ועוד 50. כך זה נפש וכך זה שקל. נפש זה שין פי, שזה בגימטריה מצרים, ועוד נון, עוד 50. זאת הנפש. זה נקרא שזכינו לבחינת נפש, מצד אחד, מצד שני, בחינת שקל. אלו הם הדרושים שלימדו אותנו רבותינו. זה ציטוט, מה שאנחנו אומרים עכשיו, זה פשוט ציטוט של מילים שמלמדים אותנו רבותינו. בגלל נפש עצמה, נפש זה לשון ריבוי, כמו שידוע בלשון חזר תמיד, בלשון ארמי, בלשון הגמרא תמיד, נפש, נפש, טובה. נפש זה לשון ריבוי, לשון יתר, נוסף, נוסף. מה שנשאר, מה שנשתייר, נקרא פש גבן. מה שנשאר אצלנו, זה בלי הנון. אבל נפש זה לשון ריבוי. הנח נפישים, כן. כמו שידוע. דהיינו שהדבר גודל, הדבר מתרבה, הדבר מתרחב ויוצא מעבר לגבולות הצרים שלו. מעבר למספר הקבוע מראש. זאת אומרת, אותו מספר שהוא מגביל אותו. יוצא מעבר לו, אז הוא נקרא שהוא יוצא לבחינה הזאת שנקראת נפש, יוצא אל מחוץ, הדרגה הזאת שנקראת נפש, כמה מילים כדי שיבינו. צריך לנסות להבין. הדרגה הזאת שנקראת נפש היא תמיד הדרגה שמחברת את הגוף שהוא בתוך גבולותיו, בתוך מיצריו. הוא תמיד במצב, תמיד, לעולם, הגוף תמיד נמצא בתוך מיצריו. אבל החלקים היותר פנימיים, היותר גבוהים של צורת אדם, הם חלקים שהם לא באותה מוגבלות כמו הגוף. אותו חלק שהוא נקרא שיתופה דגופה, כמו שחזל קוראים לו, אותו חלק שהוא שיתוף הגוף ושיתוף החלקים העליונים יותר, הפנימיים יותר, הרוח והנשמה שהם הפנימיים באדם, שהם הפנימיים, הם הלא גבוליים שבאדם, הם היציאה שלו מהגבולות הצרים, היציאה מהמיצרים. אז הדרגה הזאת שמחברת את האדם בתוך מיצריו, בתוך גבולותיו, לאדם שנקרא צורת האדם של הלא יימד ולא ייספר, הדרגה שמחברת את שני הדברים האלה יחד נקראת נפש. אותה דרגה שהיא נקראת שיתוף הדגוף המחד, ומצד שני היא משתתפת עם החלקים העליונים של הקומה, החלקים העליונים הפנימיים של צורת אדם, ששם נמצאת הדרגה שנקראת אשר לא יימד ולא ייספר. אז מה שנקרא נפש מחבר את המספר, את המצרים, עם הנון. שני החלקים, אותו נון שהוא נוסף על ה... כן. כמו שאמר, נפש שמה את הנון על המספר, על הפה והשין. כן. שין פה בגימטרי המספר, בגימטרי המצרים. על זה בא הנון כדי להוציא את זה מה... מספר ולהעלות את זה לדרגה שלא יימד ולא ייספר. הנפש. כאן במקום הזה נמצאת מצוות שקל לכפר על נפשותינו. לכפר על נפשותיכם, כמו שכתוב בפסוק, כן, אבל. כאן נמצאת המצווה של שקל, שקל כנגד נפש. המצווה שלנו היא מחצית השקל, כמובן, זה כמו שמסבירים, זה גם, זה כמו שכתוב בכל רבותינו כולם. המצווה של מחצית, המצווה שלנו היא מחצית השקל, משום שאנחנו צריכים את החצי שלנו לצרף. החצי העליון כבר מתוקן. החצי העליון, אותו חצי מלמעלה הוא, המחצית השנייה של השקל מתוקנת. היא לא צריכה את העבודה שלנו. אבל אנחנו את עצמנו צריכים לתת, שאנחנו החצי שפה, החצי שלמטה. את אותו חצי שלמטה, את החצי הזה, את זה אנחנו צריכים לתת. זאת אומרת, העבודה שלנו היא במחצית שלנו, של העניין הזה. אז קודם, סתם דבר ברור, ככה גם הדין בהלכות מחירה, מה שיכול להיות ניתן למחירה זה רק מה שנמצא תחת מה שנקרא מספר, רק ברמה הזאת. זה ברור. מה שנכנס בגדר לא יימד ולא ייספר, אז זה גם מצד הדין לא ניתן למחירה. מצד הדין מחירה חלה רק על דבר מסוים. דבר שהוא לא מסוים, כן. אפילו אם המחירה לא מסיימת אותו לגמרי, כן. כשאדם מוכר דבר שהוא לא לגמרי מוגדר, לא לגמרי מסוים, לא ברור בדיוק מהו ואיפה הוא, עד איפה הגבולות שלו, אז כל החלוט לא חלה, כמו שידע. בכל אופן, יש צד שזאת מחלוקת ראשונים, אבל בכל אופן. לא זה בדיוק הנושא שלנו כרגע. אבל גם לדינה זה כך, כן? גם בהלכות מחירה זה כך. אבל מה שנוגע אלינו כאן, מדובר ב, כן, מחוץ, כן, זולת הלכות מחירה בלבד. מה שנוגע לענייננו, אז זה דבר פשוט. זה הרבה יותר ברור, זה ברור לגמרי. החלק הזה שנקרא לא יימד ולא יספר, אותו חלק שהוא בכלל לא מפה, הוא לא מהמערכת של פה, ודאי שהוא לא מחיר, ודאי שהוא לא ניתן למחירה, זה ודאי שלא שם. נמצא שבזה שאנחנו משייכים את עצמנו למצוות שקלים, זאת המצווה שהיא בפועל נעשית, בפועל נעשית לרומם אותנו. אין מצווה אחרת בתורה שהיא מרוממת אותנו להדיה, זאת אומרת על זה באה המצווה, לרומם אותנו מעבר לרמה, לדרגה שנקראת מספר בני ישראל, ולשים אותנו על הדרגה שנקראת אשר לא יימד ולא יספר. אז מצווה שהיא להדיה באה על הנקודה הזאת, זאת מצוות מחצית השם. לשם כך באה המצווה, זאת המצווה, זה עצם עניינה של המצווה. את זה המצווה פועלת, את זה היא עושה, זה עניינה. לא יהיה בהם נגף בפקוד אותם. לא יהיה בהם נגף בפקוד אותם. זה, החשש של נגף הוא, נגף נמצא. יבוא מישהו וישאל, למה יהיה בהם נגף בפקוד אותה? הרי כבר הובטחנו, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני השם רופאיך. אז מדוע אנחנו חוששים מנגף בפקוד אותה? ברור, הרי הדברים ברורים. המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך משום שאנחנו יצאנו ממצרים. זה הדבר שחל עלינו עם יציאת מצרים. אבל עד כמה שאנחנו שמים את עצמנו בחזרה בתוך מספר, אז אנחנו עד כדי כך אנחנו מוציאים את עצמנו מכל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך. אז אנחנו בחזרה תחת סכנת נגף בפקוד אותם. כשאנחנו שמים את עצמנו בחזרה תחת מספר, אז אנחנו שמים את עצמנו חזרה במצרים. אז חוזר ונאור הנגף, זאת אומרת אז לא מאיר בה, לא מאירה בנו אותה הבטחה שנקראת כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך. אנחנו עדיין, כן, בתוך מצרים, לא יצאנו מהם. זאת אומרת, עד כמה שאנחנו שמים את עצמנו תחת מספר, אז אנחנו שמים את עצמנו תחת סכנת נגף. ומה שמוציא אותנו מאותה סכנה, דהיינו, הסכנה הזאת היא צמודה למצב שנקרא והיה מספר בני ישראל. אותו מצב שנקרא והיה מספר, אז המצב הזה כמו שהוא, כמה שהוא חל, כמה שהוא קיים, כמה שהוא נמצא, הוא סכנה. כשאנחנו בו, אנחנו בסכנה. מה שמוציא אותנו מהסכנה הזאת, מה שמעלה אותנו עם זה שאנחנו נספרים, עם זה שפוקדים אותם, יחד עם זה אנחנו נמצאים במצב של אשר לא יימד ולא ייספר, את זה פועלת מצוות מחצית השם. זה עושה מחצית השם. כך, באופן כזה אנחנו שמים את עצמנו מעבר להוויה מספר. כאן, בדבר הזה, במצווה הזאת, זאת המצווה שהיא באמת, באמת מוציאה אותנו לגמרי. המצווה הזאת היא בה יש גילוי של יציאה גמורה ממצווה. זאת אומרת, יציאה גמורה מכל בחינות המיצרים, מכל בחינות מספר. זה מצוות מחצית השם. וזאת באמת חלות אחרת. וזאת חלות אחרת באמת. כל יחיד ויחיד מכלל ישראל, כשהוא מצורף ומשתתף במה שנקרא קורבנות ציבור, אז הוא מציאות אחרת, הוא מציאות שהיא הרבה, היא בהחלט מעבר למספר של עצמו. המציאות הזאת שהיא נקראת המציאות של קורבנות ציבור, היא הרבה יותר מהסכום של כל המספר כולו. זאת מציאות אחרת. כך אנחנו נמצאים במה שנקרא לא יימד ולא ייספר. אם אנחנו רוצים דוגמה למציאות שנקראת לא יימד ולא יספר, איפה דוגמה למציאות הזאת? איפה כלל ישראל נמצא במציאות שנקראת לא יימד ולא יספר? המציאות שנקראת לא יימד ולא יספר זאת המציאות בחינת ציבור. הציבור לא נספר. אני מדבר פה על השם ציבור כציבור, לא סכום של כל הפרטים. הסכום של כל הפרטים נספר, אבל השם ציבור לא נספר. השם ציבור זאת מציאות שהיא לא בת ספירה בכלל, אי אפשר לספור. מה שנקרא חלות שם של ציבור, זה השם בפני עצמו שחל, וזה דווקא בכלל ישראל. המציאות הזאת איננה בשום מקום בעולם. זה דבר שהוא איננו בעולם. אין דבר כזה בעולם. בעולם יש רק פרטים עם סכום של פרטים, דהיינו מספר של פרטים. אבל חלות כזאת שנקראת לא יימד ולא יספר, ציבור זה דבר שאי אפשר לא למדוד אותו ולא לספור אותו. אם אתה סופר, אתה לא את הציבור סופר, אתה סופר את הפרטים. הציבור לא ניתן לספירה. וכשכלל ישראל מתחברים יחד בשם בפני עצמו של הציבור, כאן הם מגיעים, הם שמים את עצמם בתוך דרגה שנקראת לא יימד ולא יספר. הדרגה הזאת, השם הזה, החלות הזאת שנקראת ציבור, זה דבר שהוא בעצם מעבר לכל ספירה. זאת אומרת, זה נמצא מחוץ לכל ספירה, זה דבר שלא... הספירה לא תופסת פה, היא לא תופסת פה, היא לא חלה פה, היא לא שייכת. כלל ישראל נמצא בשני המצבים יחד. כלל ישראל ככלל ישראל נמצא במצב של והיה מספר בני ישראל. אז כלל ישראל הוא כך וכך וכך והוא מפוזר ומפורד, כמו שכתוב, כמו שכתוב. המן בדילטוריה שלו, ולט דיד הלישנה בישה כהמן, באותו עשיית העסק, שם באותו מעמד שבו נמכרנו, אני ועמי להשמיד, להרוג ולאבד. אז מה הייתה הטענה? ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים בכל מדינות מלכותך. ישנו עם אחד מפוזר ומפורד, פירוש הדבר שהם נמצאים באותו מצב שבו הם בני מחד. זה נקרא מפוזר ומפורד בין העמים. אבל בזמן שחל חלות שם של ציבור, מה שנקרא ציבור באמת, אז כמובן ששם המחר לא תופס. המחר לא חל שם, לא תופס שם, לא שייך שם. פירוש יקדמו שקליהם לשקלם זה, שאותה דרגה, אותה שפלות, נקרא לזה, אותה שפלות שהגענו אליה בטענה עבד שמחרו רבו. עבד שמחרו רבו פירוש שאנחנו מסולקים, סולקנו אותו מעמד הר סיני, אותו מצב של וייחן שם ישראל נגד ההר, ששם נתחדש, שם נתחדשה חלות הציבור של כלל ישראל. שם זה בכל אופן נגמר, וייחן שם ישראל נגד ההר. הם אלו, זאת אומרת, כל המצורפים לציבור, הם אלו שקיבלו את התורה. כלל ישראל קיבל את התורה ככלל ישראל. אז מסירת מודעה על אותו מצב, מסירת מודעה על אותו מצב, מסירת מודעה, היינו סילוק, ביטול אותה דרגה. ביטול אותה דרגה מביא בהכרח לאפשרות מחר. אם אנחנו לא שם, זאת אומרת, שאנחנו במה שנקרא עבד שמחרו רבו. עבד שמחרו רבו, דהיינו, שינה את מצבו והעביר אותו לרשות אחרת, לבעלות אחרת. אז הוא נתן לאותה בעלות אחרת את מה שהיה בידו מקודם. אז אנחנו ניתנים למחירה משום שאנחנו שמנו את עצמנו כסחורה נמכרת, כדבר שהוא בר מכר. הורדנו את עצמנו להיות בני מחר. הדור קיבלו בימי אחשוורוש, אותו הדור קיבלו בימי אחשוורוש, מחזיר אותנו לאותו ויחה. קיימו וקיבלו היהודים, קיימו מה שקיבלו כבר, אז בכתיב כתוב קיימו וקיבל. בכתיב זה קיימו וקיבל. גם כמה פעמים כתוב שם וקיבל היהודים את אשר החלו לעשות, זה גם בקריא וגם בכתיב, אבל קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרעם ועל כל הנביאים עליהם. אז יש שם מקום אחד שקיבלו, הוו בכתיב נשמטה והיא רק נקראת. אותה קבלה, אותה חזרת קבלה, חזרה להיות קבלה של כאיש אחד בלב אחד, עם השם הזה המיוחד של מה שנקרא ציבור. זאת אומרת, אותו שם כלל ישראל, שהוא זה שחל במעמד הר סיני, רק שם הוא נמצא, רק שם הוא נמצא. ומי שיורד, מי שפורש משם, פורש מהדרגה הזאת. אז הוא שם את עצמו בתוך דרגה של והיה מספר, והיה מספר, והיה מספר. כשאנחנו בתוך מספר, אנחנו בני מח. כשאנחנו מחוץ למספר, כשעלינו לאותה דרגה, שם אנחנו בכלל לא. אנחנו לא מפה בכלל. לא שייכים ל... זה לא שייך למכור ציבור. אין על זה, ודאי שאין על זה שום חלות של מחר, זה ברור. כשאנחנו נמצאים כציבור, אז אנחנו מופקעים ממך. המציאות שלנו כציבור נמצאת במקום אחד. זה מקום אחד בלבד. זה כמה שאנחנו שייכים לאותו ויחן ולאותו קיימו וקיבלו. וקיבל היהודים את אשר החלו לעשות. שם נמצאת אותה חלות שנקראת אשר לא יימד ולא יספר. שם נמצאת אותה דרגה שנקראת הנון, אותו נון של הנפש. אותו נון של הנפש. בפועל, במצווה, בקיום המצווה בפועל, אז זה במצוות מחצית השבע. כאן כל יחיד ויחיד מצורף, מצרף את עצמו לחלות שהיא לא מספר, לחלות שהיא קורבנות ציבור. וקורבנות ציבור מחפרים על כל כלל ישראל יחד. וזה לא משנה המספר. כך, על ידי מחצית השקל, כל יחיד ויחיד משייך את עצמו, שם את עצמו במצב אחר, בפרשה אחרת, במציאות אחר. יתר על כן, וכאן זה העיקר, יתר על כן, גדולה מזו. המציאות הזאת, מה שקראנו לזה קודם, השם ציבור של כלל ישראל. זאת אומרת, האופן לקבל, לקחת את כלל ישראל כיחידה אחת. כלל ישראל כיחידה אחת. המציאות הזאת שהיא המציאות של כלל ישראל כאחד, כמציאות אחת, יחידה אחת, קומה אחת, צורת אדם אחת. האדם הזה הוא כנסת ישראל. האדם הזה הוא כל כלל ישראל ביחד. צורת האדם הזאת היא היא צורתו של יעקב, שדמותו חקוקה בכיסא הכבוד. זה כלל ישראל. כלל ישראל נקרא על שם יעקב. יעקב היה אדם פרטי, אדם אחד, היה אדם אחד. והוא כלל ישראל, הוא כל כלל ישראל כולו. והגמרא אומרת, מקיש הוא לזרעו. יעקב אבינו לא מת, כך אומרת הגמרא בתענית. יעקב אבינו לא מת, מקיש הוא לזרעו. מה זרעו בחיים, אף הוא בחיים. דהיינו, יעקב עצמו הוא כלל ישראל, כל כלל ישראל כולו. זה יעקב עצמו. כלל ישראל לא מת, כלל ישראל לא שייך שימות, הוא לא מת. לכן גם יעקב אבינו הוא כלל ישראל והוא לא מת. הוא נמצא, קיים, חי לעולם. כלל ישראל. יש צורת אדם פרטית, צורת אדם אחת פרטית, שצורת האדם הזאת נושאת בתוכה את המציאות הזאת שנקראת כל כלל ישראל כולו. צורת האדם הזאת יכולה להתגלות, היא מתגלה ביעקב, והיא יכולה להתגלות מקיש הוא לזרעו ומקיש זרעו לו. הצורה הזאת יכולה להתגלות כמו שהיא התגלתה בו, היא יכולה להתגלות בנו. ישראל כיחידה אחת, כמציאות כזאת שנקראת לא יימד ולא ייספר, הלא יימד ולא ייספר של כלל ישראל שייך רק עד כמה שאנחנו את ה... כן. עד כמה שאנחנו מגלים את הפנים האלה שנקראים יעקב, שנקראים ישראל, ישראל סבא, כמו שחזל אומרים. ישראל סבא. יומר מה ישראל, אז אומרים על זה חזל, ישראל סבא. גם זה במסכת מגילה. כתוב על הפסוק, ויקרא לו קהל אלוקי ישראל. כתוב מלמד שקראו הקדוש ברוך הוא ליעקב קהל. שנאמר ויקרא לו קהל אלוקי ישראל, אז הפירוש הפשוט בפסוק זה שיעקב קרא למזבח קהל אלוקי ישראל. אבל הגמרא לומדת מזה, ויקרא לו קהל אלוקי ישראל, זה שכביכול בורא העולם קרא ליעקב אבינו בשם קהל. מלמד שקראו הקדוש ברוך הוא ליעקב קהל. שנאמר ויקרא לו קהל אלוקי ישראל. כלומר אלוקי ישראל קרא ליעקב קהל. גדול כוחם של נביאים שמדמים צורה ליוצרה. בנבואה של יחזקאל, באותה נבואה של יחזקאל, שכתוב, כשהוא ראה את כיסא הכבוד ועל הכיסא דמות, בתחילת ספר יחזקאל, במרכבה די יחזקאל, אז כתוב, ועל הכיסא דמות כמראה אדם עליו מלמעלה. הוא מראה כבוד השם. האדם שמתגלה על הכיסא בגילוי זה צורת האדם של יעקב אבינו. זהו מה שנקרא איש תם. זהו נקרא, זו צורת האדם השלימה. אין צורת אדם אחר. צורת האדם שכביכול בורא העולם מתגלה בה, זאת צורת האדם של יעקב אבינו. וכיוון שכביכול בורא העולם מתגלה בצורת אדם, כך הוא מתגלה לנביאים. גדול כוחם של נביאים שמדמים צורה ליוצרה. זהו כמו שמלמדים אותנו רבותינו, זה מפורש כתוב, זהו, זאת אותה דמות אדם שנמצאת על כיסא, שנמצאת בכיסא הכבוד. זאת דמות האדם בכיסא הכבוד. עכשיו אנחנו את כל זה מדבר, כל זה שייך אלינו, זה מדובר ב... זה נוגע לנו. אנחנו אלו שאנחנו עמדנו בהר סיני והיינו ברמה, בדרגה שנקראת ויחן שם ישראל נגד ההר. זאת אומרת, אנחנו היינו פעם בדרגה הזאת שנקראת אשר לא יימד ולא ייספר. שם היינו, אנחנו כמו שאנחנו היום. אנחנו היום, אנחנו היצורים הנמוכים, הקטנים האלה, שאנחנו נמצאים פה, שאנחנו עמוק עמוק נמצאים בתוך, והיה מספר בני ישראל. מאוד מאוד במצרים. אבל אנחנו היינו, אנחנו עצמנו, היינו בדרגה שנקראת אשר לא יימד ולא ייספר. צריך להבין, צריך באמת להבין, להבין משהו. הטעות, סוף סוף, הטעות הגדולה באותו עבד שמחרו רבו ואישה שגרשה בעלה. אז הטעות הגדולה היא כמו שמפורש בגמרא. איזה ספר קריטו תלכם? אישה שטוענת שהיא מגורשת, אז היא צריכה להוציא גט ולהוכיח את זה, הרי בחזקת אשת איש. היא לא נאמנת בלי עדים. אז עד הרבה, הנביא טוען, איזה ספר קריטו תלכם אשר שלחתי? איפה? תראו את הגט. או מי מנושאי אשר מכרתי אתכם לו. דהיינו, הטענה היא, לא היו לאדם, לא היו גירושים מעולם ולא היה מחר מעולם. זה לא היה ולא נברא, לא היה דבר כזה. לא שזה למרות, אלא שזה לאדם לא היה דבר כזה, זה לא היה ולא נברא. מעולם לא היה דבר כזה. כשמגיעים לרמה הזאת, שנקראת לא יימד ולא יספר, אז הדברים הם לא בני סילוק ולא בני עשרה. זה לא ניתן בכלל לנתק. זאת אומרת, שם הזהות היא זהות כזאת שהיא עומדת מעבר לאפשרות להעביר את זה למישהו אחר. זהות כזאת, אדם לא יכול למכור את בנו. אני מתכוון, למכור את בנו הוא יכול, אולי הוא יכול למכור את בנו לעבד, אבל הוא לא יכול למכור את בנו לבן. זה דבר שלא ניתן למחילה. שם הזהות היא זהות בעצם. כשמדובר על זהות בעצם, זהות בעצם, זה לא ניתן להסתרה, זה לא ניתן לסילוק, זה לא ניתן למחילה. אין דבר כזה. נמצאים, כן, כמו שאמרנו, כשנמצאים באותה רמה שנקראת, והיה מספר בני ישראל, אז יש מקום לדבר, בהחלט. יש מקום לדבר על עבד שמחרור בו, אישה שגירשה בעלה. אבל העולה על רוחכם היו לא תהיה. היו לא תהיה. כתוב בפירוש, ביד חזקה, בזרוע נטויה, בחימה שפוחה, הם לא חליכם. הם לא חליכם פירושו, שמלכותו יתברך מתגלה על ידינו. אנחנו מתחברים אליו חיבור שהוא לא ניתן להסרה. הם לא חליכם, זה לא ניתן להסרה. זה מובן, כן. כל מקום שהיחס הוא יחס, שהדבר הזה הוא שלי, אני יכול להעביר את זה למישהו אחר. כשזה שלי, אני יכול למכור את זה. אני יכול לתת את זה, אני יכול להפקיר את זה. אבל כשהקשר, היחס, הוא קשר בעצם, זה לא קשר של קניין. כשהדבר הוא לא קשר של קניין, אז הוא לא ניתן להסרה, לסילוק, להפקר. הוא לא יכול, הוא לא ניתן להעברה. זה נקרא קשר בעצם. קשר בעצם לא ניתן להעברה. אז עוד פעם, כאן הייתה הטעות, וכאן היה הגילוי. כשמתגלה הדרגה הזאת שנקראת, כשמתגלה הרמה הזאת שנקראת לא יימד ולא ייספר, לא יימד ולא ייספר. כשזאת הרמה מתגלה, אז כלל ישראל מפקיע את עצמו מאפשרות בכלל של מחר. לא ייתכן מחר, אף אחד לא יכול לעשות איתנו שום דבר, אף אחד לא יכול לסחור בנו. אף אחד לא יכול להעביר אותנו ממקום למקום. אנחנו במערכת אחרת נמצאים. אני רוצה להראות, גם זה רמז שרומזים לנו רבותינו, אבל אני רוצה להראות איך שהדברים מתבארים בתוך דברי הגמרא. הגמרא בתחילת פרק שני, מסכת ביצה, תפתתווה. כתוב בגמרא, ואמר רבי יוחנן משום רבי אליעזר ברבי שמעון, הרוצה שיתקיימו נכסיו ייטע בהם אדר. כל מי שרוצה שנכסיו יתקיימו ייטע בהם אדר, כך כתוב, אדר. ומה עניינו של אותו אדר? שנאמר אדיר במרום השני. כל הדבר הזה הוא משונה, זה מאוד מפורסם. אותו אדר שמדברים עליו, זאת אומרת, אדר בשמו של החודש, מתכוון לעניין הזה. כך זה הסכמת כל רבותיהם. זה מתכוון לעניין הזה. שורש לדבר הזה כבר נמצא בקדמונים ממש, בשלוב, הרוצה שיתקיימו נכסיו ייטע בהם אדר, שנאמר, אדיר במרום השם. יתקיימו נכסיו. ישנה דרגה מסוימת שנקראת אדיר. יש משהו, זאת מילה, מילה די שימושית. אדיר. מה זה נקרא אדיר? אדיר. אז כמו שמתבאר, כמו שנראה, כמו שמפרשים הראשונים, מה פירוש הדבר? פירוש הדבר, אדיר פירושו, שהדבר, העוצמה של הדבר, וזהו עומק, עוצמתו של הדבר מזדהה איתו. זה נקרא אדיר. אדיר זאת נקראת עוצמה שהיא מזדהה עם עצם, זאת אומרת, יש מישהו שצבר כוח. אבל הכוח הזה הוא כוח קנוי, הוא כוח שהוא לא הוא, זה לא הוא עצמו. אדיר זאת נקראת צבירה של כוח, אבל הצבירה הזאת היא לא צבירה דוגמת צבירת רכוש, אלא הצבירה הזאת היא, כן, הכוח הזה, הכוח שיש לו, הוא כוח שהוא זהה איתו בעצמו. זה נקרא אדיר. בהרבה מקומות בפסוקים, כן, הרבה פסוקים משתמשים במילה הזאת, כן. מקולות מים רבים, אדירים משברי ים. זאת עוצמה שהיא... העוצמה הזאת היא לא עוצמה צדדית, אלא זאת עצם ה... כן, זאת עוצמה שנמצאת בכוחם של המים בעצמם, כמו שידוע. הרבה, כמה וכמה נקראים אדירים. כביכול, בורא העולם עצמו, כן. השם אדוננו, מה אדיר שמך בכל הארץ? מה אדיר שמך בכל הארץ? זאת הייתה הטענה של המלאכים. אשר תנה הודך על השמיים. דהיינו, איך אתה יכול להזדהות עם מציאות בארץ? זה נקרא, זאת הייתה הטענה של מה אדיר שמך בכל הארץ. מה אדיר שמך בכל הארץ? ממילא יוצא מזה אשר תנה אותך על השמיים. אי אפשר שהדרגה הזאת שנקראת אדיר תחול בארץ. אחר כך, אחרי שהם הודו למשה רבינו, אז הם סיימו ואמרו אדרבה, כן, אדרבה, התורה צריכה דווקא להיות בארץ. השם אדוננו, מה אדיר שמך בכל הארץ, ואילו תנה אותך על השמיים לא כאמור. להפך. האבות נקראים אדירים. כך אומרת הגמרא על הפסוק, לקדושים אשר בארץ הימה ואדירי כל חפצי בם. הם נקראים אדירים משום שהם נושאים בתוך עצמם בזהות מלאה, כן, את כל ה... זה נקרא אדירים. אדיר. ישנה דרגה מסוימת שנקראת, אנחנו לא יודעים מה זה, איתה בהם אדר, שנאמר אדיר במרום השם, זה סתום, אנחנו לא יודעים מה זה. רש"י מפרש כך, יש כאן שני פירושים בגמרא, שני מחלוקת ראשונים, איך לפרש את דברי הגמרא, מה זה נקרא איתה בהם אדר. אז בצד כתוב כאן, המסורת הש"ס מביא בשם הארוך, שפירוש איתה בהם אדר זה נקרא ייתן מהם צדקה. כך הוא אומר, זה נקרא איתה בהם אדר. כך באופן כזה, אז הנכסים יהיו שלו בעצם, הם יזדהו איתו. זה לא יהיה קניין בלבד. זאת הצדקה עושה, הצדקה עושה שהנכסים האלה הם בעצם שלו. אין למישהו שלא נותן צדקה, אין לו זכות על הנכסים. הוא קנה את זה, אבל זה יובד, זה יילקח ממנו. אין לו בזה אלא קניין. כשהוא נותן צדקה, אז הוא מאדיר אותם. הוא מאדיר אותם ועושה אותם לשלו באמת. הם נעשים אדירים. זה פירוש הדברים לפי הארוך. ברש"י כתוב, אדר, כך אומר רש"י, אדר. זהו עץ, כך אומר, זה עץ חשוב, זה אילן חשוב. יש לו שם למרחוק, ואומרים בו, פלוני יש לו אדר ברשותו. ומתוך כך היא נקראת על שמו. זאת אומרת, גם רש"י אומר, האדר הזה פועל ועושה שהנכסים שלו יהיו יותר שלו מאשר קניינו, אלא שהם יהיו נקראים על שמו. זאת אומרת, הם יתחברו אליו חיבור כזה שזה יהיה חיבור גמור. זה נקרא איתה בהם אדר. למדנו אם כן שזה עניינו של אדר, זה מה שהאדר עושה. קניין כזה
שהוא מעביר את הדברים מרמת קניין לרמת עצם, לדרגה שהיא חיבור בעצם, שייכות עצמית. השיוך הוא שיוך כזה שהוא לא ניתן להסרה, לא ניתן לסילוק ולא ניתן להעברה. אותה רמת שיוך שעוברת מקניין לנקרא שמו עליו, זה נהיה הוא, זה נהיה הוא, זה נהיה אדיר, אדיר. זהו האדר שאנחנו בו, זהו האדר שכעת נכנס. באותו אדר, מה שקרה זה כי נמכרנו אני ועמי להשמיד, להרוג ולאבד. זה היה צד אחד של אדר, נמכרנו. אבל הרוצה שיתקיימו נכסיו ייתה בהם אדר. אדר זהו החודש אשר נהפך מנמכרנו אני ועמי להשמיד, להרוג ולאבד, לקניין של הדור קיבלו בימי אחשוורוש, קניין שהוא לא בר הסרה, הוא לא בר סילוק, הוא לא בר ניתוק בשום פנים ואופן. זה קניין של, לא קניין שניתן להעברה, זה קניין של שיוך, קניין של היות אחד בעצם. זה כוחו של אדר. בגמרא הרי כתוב, ייתה בהם אדר שנאמר אדיר במרום השם. אז למדנו אם כן, שאותו אדר, גם כבר, נדמה שכבר הזכרנו את זה פה פעם, שדורשי רשומות, דורשי רשומות מרבותינו. זה לא כתוב בשם הארי, אבל זה גם מקדמוני המקובלים. אדיר. זה בדיוק חצי משקל. שקל זה 430 ואדיר זה 215. זה בדיוק חצי משקל. כך נראה, כך זה צריך להיראות. כך זה צריך להיראות. זאת אומרת, כשמדובר פה על שיוך בעצם, שיוך אמיתי, שיוך לא קניין, לא מיני שיוכים כאלה של קניינים שניתנים להעברה, להעברה, להעתקה, לסילוק, למחירה. אותו כי נמכרנו, אותו כי נמכרנו, הביא להדור קיבלו בימי אחשוורוש, שהוא הפקיע את שורש הדבר, הוא הפקיע את הטענה של עבד שמחרו רבו. אין יותר עבד שמחרו רבו. מאז זה נגמר. אין כבר עבד שמחרו רבו. כשאין עבד שמחרו רבו, אז יותר, אין, יותר לא יהיה נמכר. זה מה שקרה באדם. זה עניינו של החודש, וזה מה שמאוד נוגע לנו היום. כמה מילים. בסוף התוכחה של משנה תורה, בסוף התוכחה של פרשת כי תבוא, התוכחה האחרונה, אחרונה שבאחרונות, סוף סוף כל סוף כל התוכחות, זה וישיבך השם מצרימה באוניות בדרך אשר אמרתי לא תוסיף עוד לראותה, והתמכרתם שם לאויביכם, לעבדים ולשפחות ואין קונה. זאת התוכחה צדי חטא, זאת התוכחה האחרונה, שהיא, כמו שכתוב ברמב"ן, וכך גם כתוב בחז"ל, כך גם כתוב בחז"ל. שהתוכחה הזאת מתכוונת לגלות אדום, מתכוונת לגלותנו שלנו היום. אז פירוש הדבר, שסוף התוכחה מתכוון לסוף הגלות, למצב שלנו היום. המצב שלנו היום זה מצב של והתמכרתם שם לאויביכם, לעבדים ולשפחות. זאת אומרת, אנחנו היום חוזרים למצב שאנחנו בעצמנו מוכרים את עצמנו. אנחנו בעצמנו מבקשים למכור את עצמנו לעבדים ולשפחות. אין קונה. אבל והתמכרתם שם לאויביכם, לעבדים ולשפחות, ואין קונה. זאת אומרת, סוף התוכחה, סוף התוכחה, זה נקרא, שאנחנו נאבד את השאריות האחרונות של מצבנו. המצב שעליו אנחנו חיים, המצב שאנחנו חיים בו, אותו מצב שהוא, עליו אנחנו נסמכים. אנחנו לא עבד שבחרור רבו. אז אנחנו בעצמנו עוקרים את זה מהשורש. אנחנו בעצמנו מנסים והתמכרתם שם לאויביך. אנחנו מבקשים, מתחננים, קנו אותנו. קנו אותנו. זה יכול להישמע מופשט, איפה אנחנו מסתובבים ומבקשים שיקנו אותם? זה נשמע זר, רחוק. אנחנו מסתובבים ומבקשים שיקנו אותם. כל אדם ואדם, וכאן זה בלי יוצא מן הכלל, כל פרט ופרט, שבהכרה, בהכרה, בדעת, לדוגמה, תמיד היה יצר הרע, ותמיד היו, תמיד היו חוטאים, ותמיד, זה לא דבר חדש, זה לא דבר חדש. יש יצר, ויש, ואין כוח לעמוד בפניו, ותמיד היצר מתגבר מדי פעם. מדי פעם היצר מתגבר וחוטאים נופלים בפח. אבל כל מי שבמודע לוקח את עצמו, את זמנו, את מה שיש לו, יהיה מה שיהיה, את מה שיש לו, במודע, בדעת גמורה, לוקח את עצמו ומוסר את עצמו על מנת לקבל תמורה. דהיינו, דוגמה. יש בתרבות העכשווית, יש הרבה פיתויים, הרבה דברים שהם עשויים לעניין אולי. אפשר פעם להיכשל בזה. פעם, פעמיים, כמה פעמים. אבל כל מי שבמודע לוקח את זמנו, פירוש הדבר, לוקח את עצמו, מוכר את זה ומקבל תמורה. תמורה, התמורה היא אותה הנאה מפוקפקת של לקבל איזה רווח, לקבל איזה איזשהו רווח, איזושהי הנאה, איזושהי נחת, איזושהי, אני יודע מה. זאת פעולת נכר. זאת פעולה שבן אדם מוכר את עצמו. בן אדם נותן את עצמו ומקבל תמורה, מקבל איזשהו שווה כסף, הנאה כלשהי. זה כל, כמו כל שווה כסף. אישה מתקדשת בהנאות האלה. אפשר להיכשל. אפשר להיכשל, אפשר לדעת שזה חטא. אבל ברגע שהדבר הזה נעשה כעסקה, אני הולך במודע לעשות את העסק הזה. אני נותן את עצמי ואני מקבל את הכסף. נותן את עצמי זה הפירוש, אני נותן לדבר הזה שעה, שעתיים, שלוש, יום, יומיים. זה נקרא שנתתי את עצמי. מה שקיבלתי, קיבלתי תמורה. זה נקרא והתמכרתם שם לאויביכם, לעבדים ולשפחות. דוגמה אחת. והדוגמה הזאת היא דוגמה שהיא מאוד נפוצה ומאוד מצויה. היא תמיד, היא נמצאת. היא נמצאת.
אפילו מבחינה עסקית, כל אדם נורמלי שיש לו הבנה קטנה בכלכלה, אז הוא יודע כשהוא רואה ממלכה קורסת, ממלכה גדולה היא בתהליך של אינפלציה והיא קורסת, היא הולכת וקורסת, אז הוא צריך להיות מטורף כדי לקחת את כספו ולהחליף אותו. כן. מי יהיה מטורף שהיום ייקח כסף טוב ויחליף את זה ברובלים? צריך להיות שוטה שבעולם לעשות דברים. כשמישהו רואה ממלכה, כשהכסף מתמוטט והולך, הממלכה מתמוטטת, הכסף מתמוטט, אין לזה ערך, אז אני אלך ואשקיע בדבר הזה? אני אלך עוד להשקיע? אני אלך להשקיע כסף טוב? אני אשקיע כדי לקנות רובלים? בן אדם כזה צריך אין בן אדם כזה, כן, זה מובן, אין בן אדם כזה. אני באמת, באמת ובתמים, אני פשוט לא מבין. אני באמת לא מבין. אנחנו הרי מאמינים, בני מאמינים, אבל אפילו נניח לזה, אבל פחות מרמה של משקיע הנמוך ביותר, הרי אנחנו רואים שהכל, רואים שכל זה מתמוטט, רואים שכל זה הולך לאיבוד, הולך להיגמר, זה הולך להיגמר. אז מי זה לוקח את הכסף הטוב שלו, את הרכוש הטוב שיש לו, ללכת ולהשקיע את זה בדברי טירוף כאלה, בדברי שטור, בדברי הבר, ריבונו שלו? הדברים האלה עוד מעט לא יהיו. זה לא, זה הרי דבר שהולך לי, זה איננו, זה לא כלום. רואים שזה לא. מטורף צריך להיות, לקחת ולהשקיע את כל עצמו בהבלים כאלה. אז לפחות מבחינת השקעה צריך להשקיע את זה בדבר שיש לו ערך קבוע. ערך קבוע. יש לנו עדיין דברים שיש להם ערך קבוע. הוא משקיע נבון. הוא לא צריך תבונה גדולה, לא צריך ללכת ליועץ כלכלי כדי, בשביל התבונה הזאת. הוא משקיע נבון, יודע, מבין, שאם אתה רוצה להשקיע את עצמך במשהו, אז תשקיע את זה בדבר שהוא קיים, בדבר שיש לו ערך, בדבר שיש לו ערך, בדבר שהוא נשקל. צריך להיות, באמת צריך להיות שוטה שבעולם כדי להשקיע, להשקיע דברים שהם בעצם הכל, דברים שאפשר לעשות מהם גם פירות וגם פירי פירות, דברים שאפשר לעשות מהם נצח, עולם ומלואו. אז לקחת את הדברים האלה ולהשקיע אותם ב לקחת רכוש טוב, למכור אותו, ולקנות בו מטבע שחוקה שהיא לעינינו הולכת ומתמוטטת, לעינינו, תוך כדי קנייה, כן? תוך כדי קנייה המטבע הזאת בעצמה הולכת ונשחקת, הולכת ומתמוטטת, הולכת ומאבדת את ערכה. בפרט כאן, כל אחד הרי יודע שלפני ההשקעה עוד יש לדבר הזה ערך כלשהו, אני יודע משהו, אבל אחרי שכבר קניתי את זה, אז הרי כולם יודעים שזה לא שווה כלום. כשהדבר כבר נעשה, אז ודאי שאין לו ערך. אז לוקחים דבר שערכו קבוע, וקונים בו דבר ש... זה באמת לא מובן. אם כך בא חודש אדר. חודש אדר מלמד אותנו, שעד כמה שאנחנו בתוך השוק הזה, כמה שאנחנו בתוך השוק הזה, אז אנחנו בעצמנו נמחר. כמה שאנחנו מפקיעים את עצמנו מהשוק הזה, כמה שאנחנו לא בני מחר, כמה שאנחנו יוצאים מתוך השוק הזה, קיצור, או שנגיד את זה במילים הברוטליות ביותר,
אנחנו קונים תרבות, אנחנו קונים דברים שאם אנחנו נמשיך ונקנה אותם, אז הדברים האלה ימכרו אותנו להשמיד, להרוג ולאבד. התרבות הזאת שאנחנו קונים אותה היא זאת שתמכור אותנו להשמיד, להרוג ולאבד. וזה לא יהיה במקרה, זה יהיה משום כך. כולנו, אם אנחנו נשאר בה והתמכרתם שם לאויביכם, אוי לנו. זה בדיוק מה שמובטח לנו. אם אין ישראל עושים תשובה, אז הקדוש ברוך הוא מעמיד להם מלך קשה כהמן. מלך קשה כהמן, אז הוא קשה כהמן פירושו, כמו שהמן עשה, ככה יעשו בנו. זה כבר היה פעם, כבר היה פעם שנמכרנו להשמיד, להרוג ולאבד. בידינו הדבר שזה לא יקרה שוב. זה בידינו, זה באמת בידינו. המשמעות שתחילת חודש אדר זאת המצווה הראשונה בחודש אדר. מכל מצוות חודש אדר, אז המצווה הראשונה היא המצווה של משמיעים על השקלים. זאת המצווה הראשונה של חודש אדר, וזה דין בחודש אדר, כמו שכתוב מפורש כך, מפורש ככה. למען דאמר אחד, כתוב בגמרא שאם עשו את זה באדר ראשון, אז זה גם טוב, אף על פי שזה לא סמוך לניסן. זה מדיני חודש אדר, אבל מי שסובר שאדר ראשון הוא חודש אדר, זה מסע ומתן בגמרא. מי שסובר שאדר ראשון הוא חודש אדר, אז באדר ראשון עושים את זה. זה דין בחודש אדר. והמצווה הראשונה של חודש אדר, כאדר, יש הרבה מצוות, אבל המצווה הראשונה של חודש אדר בתור שכזה, זאת המצווה של משמיעים על השקלים. משמיעים על השקלים זה נקרא להסיט אותנו, להעביר אותנו, להוציא אותנו מהשוק של והתמכרתם שם, או מהשוק של כי נמכרנו אני ועמי להשמיד, להרוג ולאבד. להוציא, לשים אותנו, לשים אותנו בשוק, באותו שוק של הדור קיבלוה בימי אחשוורוש.